עמוד א', וכאן באופן מאוד נוח המשנה מתחילה בדיוק בשורה הראשונה. הדף מתחיל בדיוק בתחילת הדף. אומרת המשנה, שלוש אשרות הן, אילן שנטעו מתחילה לשם עבודת כוכבים, הרי זו אסורה. גדעו ופסלו לשם עבודת כוכבים והחליף, נוטל מה שהחליף. העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה, הרי זו מותרת. כלומר, אומרת המשנה, יש לנו שלוש דרגות של אשרות מבחינת החומרה שלהם, ומה צריך לעשות, כמה קיצוני צריך להיות הצעד שאנחנו עושים כדי להתיר את האשרה הזאת לשימוש של ישראל, אם בכלל זה אפשרי. אז הדרגה החמורה ביותר זה אילן שנטעו אותו מלכתחילה לשם עבודת כוכבים, זה אסור, אין לזה היתר עד שיבוא עובד כוכבים עצמו ויבטל אותה מכל וכל. אפשרות שנייה פחות חמורה, גדעו ופסלו לשם עבודת כוכבים. האילן עצמו ניטע לשם אילן, לשם נוי, אבל בשלב מסוים הגיע עבוד כוכבים וגידע אותה, כלומר קיצץ את הענפים כדי שמאותו רגע יגדל יותר טוב, או פסלו, הכוונה היא שהוריד ממנו את הפסולת, זה לא עניין של פסל, אלא פסולת, פיסל אותו לשם עבודת כוכבים, הכוונה הוריד ממנו את הפסולת, אז מאותו רגע כל מה שצמח מהנקודה הזאת ואילך, נחשב שזה גדל לשם עבודת כוכבים, לכן אם הוא יקצוץ את כל הדבר החדש הזה, אז העץ יהיה מותר. זה הכוונה, החליף, נותן מה שהחליף, החליף הכוונה התחלף, כלומר גדל מחדש, התרענן. והאפשרות השלישית הכי פחות חמורה, זה שהעץ עצמו לא ניטע לשם עבודה זרה, אלא מה? הוא העמיד מתחתיו של האשרה עבודת כוכבים. אז כשם שהוא שם את העבודת כוכבים שם למטה, זה אסר את האשרה, באותו רגע שבו הוא לוקח את העבודת כוכבים הזאת, זה מתיר את האשרה. אז יש לנו פה שלוש דרגות בעניין הזה. מה?
למה זה אוסר אם שמת את זה מתחת לעץ?
כי זה אומר שהעבודת כוכבים נמצאת שם כחלק מהעניין של האשרה.
זה לא סתם שהוא
תקע את זה שם כדי שיהיה עבודת כוכבים צל. הכוונה היא שהאשרה היא חלק מהעבודת כוכבים, וזה שם מופיע בתור צמד. העבודה למטה עם העץ עצמו. אגב, יותר פרטים בעניין הזה, במשנה מחלוקת רבנן ורבי שמעון בר יוחאי, בעמוד הבא, נראה את זה בעזרת השם, עוד מעט. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, והוא שהבריך והרכיב בגופו של עניין. אומרת הגמרא, מה שדיברנו במשנה על העניין הזה שצריך להחליף את מה שמחליף והשאר מותר, זה בזמן שהעבודה שהוא עשה זה הוא הבריך, כלומר לקח ענף מהאשרה והבריך אותו, כלומר גידל ממנו, ניסה לגדל ממנו עץ חדש, או שהוא הרכיב בגופו של עניין אילן, כלומר לקח ענף מאילן אחר ותקע אותו בתוך איזשהו חריץ באילן שלנו, אז מה שגדל מאותו רגע באמת נאסר, אבל בנסיבות אחרות זה יהיה מותר. ועכשיו כמובן מזדעקת את הגמרא ואומרת, מה פתאום, איך אומר דבר כזה, והענן גידעו ופסלות נן. אנחנו לא ראינו שהוא צריך לעשות דברים קיצוניים כמו להביך ולהרכיב, הוא לא צריך להכניס פה שום דבר חדש, מספיק שהוא גידע, כלומר חותך קצת ומפסל קצת, כלומר מוריד את הפסולת, זה כבר לוקח את כל מה שגודל מאותה נקודה ואילך והופך את זה לעבודה זרה, עד כדי כך שאם הוא רוצה להתיר את העבודה זרה הוא צריך לחתוך את כל הגידולים החדשים האלה. מקבלת הגמרא את הקושייה ואומרת, נכון, אלא כי איתמר דרבי ינאי לעניין ביטול איתמר, מה שהוא אמר רבי ינאי זה לא מלכתחילה לאסור, אלא מה צריך לעשות כדי לבטל. יש פה חידוש, לאף אגב דהבריך והרכיב בגופו של אילן, כי נטל מה שהחליף שפיר דמי. ומה עוד התאמה? כיוון שהבריך והרכיב בגופו של אילן, כי אילן שנטעו מתחילה דמי וליצר כולה כמה שמלה. כלומר, החידוש פה בדברי רבי ינאי זה שמדובר כאן באחד שלא רק גידע ופיסל את האשרה הזאת, אלא הוא עשה דבר יותר קיצוני. הוא הלך והבריך חלק ממנה, הוא הלך ונטע בצורה כזאת של הרכבה, מה שנקרא, הייתי אומר, רגע, פה זה כבר צעד הרבה יותר קיצוני, הוא ביצע פה מעשה בגופו של האילן. הייתי אומר שאולי כתוצאה מזה זה יאסור את האילן כולו, כמה שמלם, דבר רבי ינאי, שאפילו במקרה כזה, זה לא אוסר את האילן כולו, אלא רק את מה שגדל מאותה נקודה ואילך, וזה החידוש בדברי רבי ינא. אבל הנה חינמי, בשביל לאסור מלכתחילה, מספיק גם גדעו ופסלו. עכשיו, אומר לנו פה שמואל, הלכה...
רגע, יש לי שאלה
עקרונית. כן.
אמרנו שישראל לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי.
שמה?
ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי.
נכון, עבודה זרה...
אז איך כאן הוא מבטל את העבודה?
הכוונה כאן שהגוי יעשה.
גם כתוב, זה שזה... או ישראל, גוי
או
ישראל
יעשה. או שישראל יעשה את זה בהסכמתו של הגוי, או שהגוי יעשה. רש"י אומר פה במפורש, עבודות כוכבים מבוטלת על עבודת כוכבים. אומר שמואל הלכה שפותחת לנו פה דיון מאוד עקרוני שלמען האמת הוא נעשה כבר בגמרא בהרחבה לפני לא הרבה זמן בדף מנהי עמוד ב', אבל כאן אנחנו נראה הבנה מחודשת בסוגיה שכבר נידונה בהרחבה, וזה מחלוקת רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה בשאלה האם מישהו שמשתחווה לאילן למרות שלא נטע אותו מלכתחילה לצורך עבודה זרה, איזה חלק של האילן נאסר על ידי כך? כן, שאלה מאוד מעניינת ברמה הרעיונית, ומגיע לנו פה שמואל ופותח את הדיר. אומר שמואל, כן, מה הוא אומר? אמר שמואל, המשתחווה לאילן תוספתי אסורה. כלומר, מי שמשתחווה לאילן, ומדובר כאן באילן שעד עכשיו גדל כאילן רגיל, לא גידלו אותו לשם עבודה זרה. אם היו מגדלים אותו מלכתחילה לשם עבודה זרה, הוא היה נאסר כולו מיד, כמו שאומרת המשנה באפשרות הראשונה. לא על זה מדובר. לא רק באחד שלקח אילן תמים לגמרי, ויום אחד החליט שהוא משתחווה לו. אומר שמואל, מאותו רגע, כל מה שהאילן יגדל ויוסיף, והענפים יתארכו ויוסיפו עוד פירות ומה שלא יהיה, כל התוספת מאותו רגע ואילך נחשבת כאסורה. למה? כי מאותו רגע שהוא השתחווה, הוא הפך את הכל מה שיצא מאותו רגע לאשרה. לכן זה אסור. כל התוספת, כמו שאומרים, הדלתא, התוספת היחסית, היא אסורה.
יבוא
לפרדס, ותשתדל
כל הפרדס
כשאתה מצוין? כן, בהחלט. אם הוא עבר עץ-עץ, לא לכל הפרדס.
אז הוא ילך עץ-עץ.
ילך, בבקשה, יאסור את כל התוספות. אין בעיה. אומרת הגמרא, מתי רבי אלעזר, גדעו ופסלו לעבודת כוכבים, והחליף נוטל מה שהחליף. זה כמובן ציטוט מהמשנה שלנו. ראינו במשנה שיש לנו מצב שבו הוא מגדע או מפסל את עבודת כוכבים, ואז כל התוספת מאותו רגע ואילך, הדלתא, זה נאסר. אומרת הגמרא, יש לנו פה קושייה ברורה על שמואל. למה? אומרת הגמרא, מה כתוב פה? כן, מה שהחליף גידו ופסלו אין. לא גידלו ופסלו לא. רואים כאן שרק אם הוא עשה מעשה אקטיבי, כן, מעשה קיצוני, הוא הלך וביצע מעשה באילן, רק אז הדלתא, התוספת, נאסרת. משמע שעל ידי מעשה שהוא פחות קיצוני, כלומר סתם השתחווה לאילן, הוא לא יכול לאסור את הדלתא, את התוספת מאותו רגע ואילך. אם ככה, קושיה על שמואל. הוא אומר לנו שמואל, בעיקרון אתה צודק, אבל המשנה הולכת לפי דעה אחת, ואני סובר לפי טענה אחר. אמנם זורקים אותה לא כל כך נוחה, ובאמת הגמרא תנסה לצאת מהאוקימתא הלא נוחה הזאת בעזרתו האדיבה של רבשי, שתכף יגיד לנו שאפשר לבאר את העניינים גם אחרת. אומרת הגמרא, אמר לך שמואל, המאני רבנני. כן, לפי מי הולכת המשנה שלנו? היא הולכת לפי רבנן. למה? כי רבנן באמת אומרים שעל ידי השתחווה לגמרי לא עושה שום דבר באילן. הוא לא עושה את התוספת. זאת אומרת, צריך לעשות משהו יותר קיצוני, כמו גדעו ופסלו, כדי לאסור. אבל שמואל, אומרת הגמרא, אמר כרבי יוסי ורבי יהודה. שמואל סודר לפי הדעה המחמירה יותר, של רבי יוסי ורבי יהודה, שכמו שאמרנו, למדנו את הסוגיה הזאת לעיל בדף מנה עמוד ב' וגם בתחילתו של דף מן ו', כתוב שם שאילן שנטעו לבסוף עבדו, אסור. אז זאת אומרת שאילן שנטע אותו ככה סתם בתמימות, ולבסוף הוא עבד אותו, אז התוספת אסורה. כרגע המראה מבינה שמה שכתוב אסור, הכוונה היא לתוספת. אז אם ככה, אין על שמואל קושייה. המשנה שלנו לפי רבנה, שמואל אומר את ההלכה שלו לפי רבי יוסי ברבי יהודה. אבל זה שהגמרא מעמידה פה את שמואל כדעת יחיד מול הרבים, זה לא נוח. ולכן מגיע פה רבשי. אומרת הגמרא, מתקיף לרב אשי, כן, מתקיף הכוונה, הוא שואל פה במרץ, כן, אומר, מה פתאום, לא יכול להיות, ששמואל יהיה דעת יחיד, לא יכול להיות, איך אתה אומר דבר כזה? כן, מתקיף זה תמיד, הוא לא סתם מייטיב, הוא מתקיף, כן, צריך לקרוא את זה עם המוזיקה הנכונה. התקפה של רב אשי, איך אתה אומר דבר כזה? ממה אני רבי יוסי ברבי יהודה ורבנן? בתוספת פליגי, מאיפה אתה יודע שרבי יוסי ורבנן נחלקו רק בתוספת, כמו שניסית להגיד, יכול להיות שהם נחלקו לגבי משהו קצת יותר מרחיק לכת. דילמה תוספת לדברי הכל אסור. יכול להיות שגם רבנן וגם רבי יוסי ברבי יהודה אומרים שהתוספת, מאותו רגע שהוא השתחווה לאילן, בוודאי שהתוספת אסורה, כי זה הכל קרה אחרי שהוא השתחווה לאילן, הפך אותו לאשרה, אז התוספת ודאי אסורה. שאלה היא אם אפשר להכיל את ההשתחווה הזאת רטרואקטיבית ולאסור גם את העיקר, את הגזע של האילן. על זה הם נחלקים, ובעיקרו פליגה. זה רבי יוסי בר יהודה סבר, עיקרון העמי אסור, כן, הוא מכיל את זה רטרואקטיבי, ולכן גם הגזע, גם הענפים העיקריים של האילן שהיו קיימים עוד לפני שהוא השתחווה על האילן, גם הם היו אסורים, איפה הוא יודע את זה? דכתיב, ואשריהם תשרפון באש. כן, הפסוק המלא מופיע פה מדברים י"ב, מופיע פה בצד, אבל מה שמתכוון רבי יוסי ברבי אשריהם בלשון, אשריהם בלשון רבים, הכוונה שיש כל מיני סוגים של אשרות שצריך לאבד אותם, גם כזאת שניטעת מלכתחילה לשם עבודת כוכבים, וגם כזאת שניטעה בתמימות, אבל בשלב מסוים, כן, החליפו אותה, עבדו אותה, וגם אותה צריך לשרוף. זאת אומרת, אם צריך לשרוף אותה, זאת אומרת שגם העיקר שלה נעשה, לא רק התוספת. זה היה כמובן הנימוק לדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. מה היה הנימוק של רבנן? רבנן סברי, עיקר היא למשל, מה שנעשה זה רק התוספת. אבל העיקר, רטרואקטיבית, זה לא מחר רטרואקטיבית ההשתחווה שלו. מאיפה לומדים את זה רבנן? צריך פה אסמכת. דכתיב, שעריהם תגדעו, לא סתם תשרפו, יש איזה אילן שמספיק שם גידוע, כלומר, רק את התוספת מגדעים, אבל את העיקר אפשר להשאיר ואפשר ליהנות מזה. איזה אילן כזה שאפשר להסתפק בו בגידוע ולא צריך לשרוף את כולו? איזה הוא אילן שגידועו אסור ועיקרו שעריה, ואומר אילן שנטעו לפסוף עבדו. אז הוא אומר רבשי, אם אתה אומר בצורה כזאת, מה יצא לנו מדברי רבשי? יוצא שלגבי העיקר כולם מסכימים שזה באמת נעשה. כל המחלוקת היא רק לגבי העיקר. אז הוא יוצא שלפי זה דבריו של שמואל שראינו מקודם, שאומר שמי שמשתחווה במובן פוסל את כל התוספת, אז יוצא ששמואל הולך גם לפי רבנן וגם לפי רבי יוסי ורבי יהודה, נפלא מאוד. אז שמואל הוא בקונצנזוס, בליבו של הקונצנזוס שמואל, נפלא מאוד. זה מה אומר רבשי, ככה צריך. אבל שואלת פה הגמרא את השאלה המתבקשת, מה אתה עכשיו הופך לי את היוצרות בין רבנן לרבי יוסי ורבי יהודה? הרי חמוד, הקושייה הזאת כבר נידונה בדף מ"ה עמוד ב', שם כבר דיברנו בהרחבה על המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי ורבי יהודה, והגענו למסקנה הפוכה לגמרי. מה אתה הופך לי עכשיו את היוצרות? אומרת הגמרא, וכי תימא הדל לא מתמצינא נאחי, זה שבדף מ"ה עמוד ב' לא תרצנו ככה, לא העמדנו ככה את המחלוקת בין רבי יוסי ורבי יהודה לרבנן, ככה רבשי שואל על עצמו. הוא אומר, ואם תרצה להקשות עליי, שהרי בדף מ"ה עמוד ב' לא תרצנו ככה? אומר, אני לא מתרגש מזה בכלל. איפוך רבנן לרבי יוסי ורבי יהודה, ודרבי יוסי רבי יהודה לרבנן. כן, אפשר שם להפוך את הדעות בין רבי יוסי רבי יהודה, ועכשיו השאלה, מה זאת אומרת להפוך? מה, כל המורה שרוצה לבוא, הוא יגיד, אני הופך את הדעות? אלא מה, מסביר פה רשי, שכשמעיינים היטב בסוגיה שם בדף מ"ה עמוד ב', רואים שהסברה לגבי מה סוברים רבנן ומה סובר רבי יוסי ברבי יהודה מבוססת על לוגיקה והסק מפסוקים שהוא לא מחויב המציאות. במילים אחרות, אפשר לבוא ולומר שאם רבי יוסי רבי יהודה ורבנן הופכים את הפסוק שממנו הם לומדים, אז גם הדעות שלהם, כי המסקנה שרבי יוסי ורבי יהודה לומד מ"ואשריהם" ורבנן לומדים מתגדעון, זה מסקנה של הגמרא. רבי יוסי ורבי יהודה ורבנן לא אומרים את זה במפורש, אז לכן מסביר לנו פה רש"י על המקום, שמכיוון שלא בהדיא שמעינן ליה, אז יכול לבוא המורה להגיד, אתם הסברתם את זה ככה, אני מסביר את זה אחרת, שזה יסתדר יותר טוב לדעתו של שמואל. זה מה שמסביר פה רבשי על עצמו. אומרת הגמרא, קושייה עצומה. אם כן גידעו ופסלו, מן קטן אלה. הרי המשנה שלנו מדברת על מצב שבו יש, מצב שבו רק התוספת נאסרת. מה צריך לעשות כדי שהתוספת תאסר? צריך להיות גידעו ופסלו. זאת אומרת הגמרא, ההלכה הזאת לא הולכת לא לפי רבנן ולא לפי רבי יוסי ברבי יהודה, לפי ההסבר המחודש של רבשי. למה? מסבירה הגמרא, אי רבנן בלא גידעו ופסלו נעמי תוספת אסורה. אם תלך לפי שיטתם של רבנן, הרי מספיק שהוא השתחווה, זה כבר אוסר את התוספת. לא צריך לבצע קיצוני כזה, כמו לגדע ולפסל. אפילו בפעולה פסיבית לגמרי, כמו להשתחוות, בזה כבר הוא אוסר את התוספת. אז ברור שהמשנה הייתה צריכה להשביע לנו חידוש יותר גדול, שבהשתחווה גם מספיק, לא צריך לגדע ולפסל. אז המשנה לא, אבל לא הולכת לפי רבנן. לפי רבי יוסי ורבי יהודה, ודאי שהיא לא הולכת, כי רבי יוסי ורבי יהודה הוא עוד יותר קיצוני. הוא אומר שלא רק התוספת אסורה, אלא גם עיקר האילן אסור. אז ודאי שהמשנה לא הולכת לפי רבי יוסי, אז לפי מי היא הולכת? כן, אם רבי יוסי ורבי יהודה עיקר אינה נמי אסור, אז אם ככה יוצא שהמשנה לא הולכת לא לפי רבנן, או לפי רבי יוסי ורבי יהודה. אומרת הגמרא, לא בעיה, אני אתרץ לך את זה באופן שהמשנה יכולה ללכת גם לפי רבנן וגם לפי רבי יוסי ברבי יהודה. כל אחד מהם יכול להגיד, המשנה הולכת כמוני. איך עושים את ההוקוס פוקוס הזה? הנה נראה. אומרת הגמרא, היא בעת עם הרבנן והיא בעת עם רבי יוסי ברבי יהודה. אם תרצה אני יכול להעמיד לך את המשנה כמו רבנן, ואם תרצה אפשר להעמיד אותה לפי רבי יוסי ברבי יהודה. איך? היא בעת עם רבי יוסי ברבי יהודה, כי כמה רבי יוסי ברבי יהודה בלא גידעו ופסלו עיקר עיקרן אסור. בסתמה, אבל גידעו ופסלו גל ידעתי בתוספת ניחלה, בעיקר אילן לא ניחלה. ואומרת הגמרא, תירוץ גאוני, איך להתאים את רבי יוסי ורבי יהודה למשנה שלנו. אומרת הגמרא, אתה חשבת שלגדע ולפסל זה יותר חמור מאשר להשתחוות לעץ? אומרת הגמרא, יש לוגיקה חזקה מאוד שאומרת שזה בדיוק הפוך. למה? כי אם אתה משתחווה לעץ, זאת אומרת שאתה רוצה להפוך את כל העץ לעבודה זרה. אבל אם אתה מגדע ומפסל, אתה מראה במעשיך שכל מה שמעניין אותך זה רק מה שיצמח מעתה ואילך. אז אם ככה, יוצא נפלא מאוד שבאילן עצמו אתה לא מתעניין, רק במה שבדלתא, רק במה שהתחדש בו מעתה ואילך. לכן, לפי רבי יוסי ורבי יהודה, רק התוספת נאסרת. אז הנה, אפשר להעמיד את המשנה לפי רבי יוסי ורבי יהודה. עכשיו תראה איך אני מעמיד את זה גם לפי רבנן. אי בהתאם הרבנן, גם אפשר להעמיד, למה? גידעו ופסלו הצטריך עליה. המשנה מחדשת לנו פה משהו לפי רבנן. למה? סקא דעתא חא מיניה כיוון דעבד ומעשה בגופי עיקר אילן נמי ליצהר כמשמע לן. אומרת הגמרא, הייתי אומר לפי דעת רבנן שאומרים, כפי שאמרנו, שכאשר הוא משתחווה לאילן הזה עושה את התוספת, אבל העיקר מותר. אז הייתי אומר שבזה שהוא משתחווה, בסדר, אני מבין שהוא עושה את התוספת. אבל אם הוא מגדע או מפסל את האילן, הייתי אומר שהוא מבצע פה פעולה בגוף האילן עצמו. והייתי אומר שבמקרה כזה גם רבנן ידעו שהוא אוסר בזה את האילן עצמו ולא רק את התוספת. ממש מלן שלא. שאפילו שהוא מגדע או מפסל, מה שנאסר זה רק התוספת. ולכן יש פה חידוש גדול לדברי רבנן, ולכן המשנה יכולה ללכת גם לפי רבנן. אז יוצא לסיכום. שבאמת אפשר להפוך את הדעות בין רבי יוסי ורבי יהודה לבין רבנן, ולהעמיד את המשנה שלנו גם לפי רבנן וגם לפי רבי יוסי ורבי יהודה. ומה שיותר חשוב לרבשי זה שאפשר להעמיד את שמואל גם כרבנן וגם כרבי יוסי ורבי יהודה, וככה גם נפסק להלכה שמי שמשתחווה לאילן באמת אוסר את התוספת, כך פוסק הרמב״ם כדעתו של שמואל. אומרת המשנה, איזו היא השאלה? שאלה שנשאלת קצת תמימה, זאת אומרת איזו השאלה, עד עכשיו דיברנו כל כך הרבה זמן על השאלות, עכשיו בוקר טוב, אתה נזכר לשאול מה זה השאלה? אז הגמרא תשאל באמת השאלה, איזו השאלה? כל שיש תחתיה עבודת כוכבים, מה שיש מתחת להשאלה עבודת כוכבים, זה אוסר את ההשאלה עצמה, למה? כי כמו שאמרנו מקודם, אתה לא מניח שזה מקרה לגמרי שעשו שם את העבודה הזרה הזאת כדי שיהיה לצל. אלא הכוונה היא שחלק מהעבודה של עבודת כוכבים זה להפוך את האילן לאשרה שלו.
רבי שמעון אומר
לא, כל שעובדים אותה, כל מה ששמים מתחת לשירה הזאת, שמים שם איזושהי עבודת כוכבים, אבל גם עובדים את העבודת כוכבים הזאת ואת השירה עצמה גם. תראה, לא מספיק שעובדים את העבודת כוכבים ששמים מתחת לשירה, אלא צריך לעבוד את השירה עצמה כדי שהיא תיאסר. אבל אם לא, אז האילן עצמו לא נאסר, למרות שיש מתחתיו עבודת כוכבים. כלומר, רבי שמעון כמובן הוא מקל פה, לעומת דעתם של רבנן. ורואים שלפי הדעה הזאת של רבי שמעון, הוא באמת גם פסק בפועל, כי מספר את המשנה, הוא מעשה בצידן, במקום שבו צידן או צידון, באילן שהיו עובדים אותו. ועובדים שם, שראו שם עבודת כוכבים, עובדי כוכבים מתאספים להם בנסיבות חשודות מתחת לאילן הזה. מצאו תחתיו גל, מצאו שם איזה גל של אבנים שלא ידעו בדיוק מה הוא עושה שם. אמר להם רבי שמעון, בדקו את הגל הזה, לכו תראו מה יש שם, תפזרו את האבנים האלה, תראו מה מסתתר שם מלמטה. ובדקו, ומצאו בו צורה, כן? מצאו שם צורה של עבודת כוכבים. אמר להם, מי אמר למי? כן, רבי שמעון. אמר לחבר'ה שלו, הואיל ולצורה הם עובדים, נתיר להם את האילן. מכיוון שעכשיו ברור שהכינוס שלהם שם למטה הוא לא היה בשביל לעבוד את האשרה, אלא בשביל לעבוד את הצורה שהייתה שם, סימן שהאשרה לא הייתה חלק מהעניין, ולכן האשרה תהיה מותרת, כמו שפסק רבי שמעון, רואים שהוא פסק ככה גם הלכה למעשה, כמובן באופן שהוא נחלק על דעתם של רבנן ברישה של המשנה. אומרת הגמרא, מה שאלת במשנה? איזו אשרה? מה זה משאלה הזאת? וענן שלוש אשרות נן. כן, הרי רק בעמוד שלנו יש לנו משנה שאומרת שלוש אשרות הן. ראינו פירוט בצורה מסודרת על שלושה סוגים של אשרות. מה אתה נזכר פתאום לשאול מה זאת אשרה? הרי המשנה לאל בתחילת העמוד מגדירה בדיוק שלושה סוגים, שלושה מצבים שבהם האילן הזה הופך להיות לאשרה ואסור להשתמש בו, אסור ליהנות בו. אומרת הגמרא, נכון, כל מה שהסתפקנו זה באשרה השלישית מבין השלושה סוגים שנמנו במשנה לאל. אחיקה, שתיים לדברי הכל, ואחת מחלוקת דרבי שמעון ורבנן. השתיים הראשונות, באמת, הזאתי שנטעו מתחילה לשם עבודת כוכבים, או זאתי שגידו ופסלו לשם עבודת כוכבים, זה ברור שזה אשרה. המחלוקת כאן אצלם במשנה שלנו זה בסוג השלישי. זה סוג של אשרה שהעמיד תחתיה עבודת כוכבים. האם בזה שהעמיד תחתיה עבודת כוכבים מספיק והוא אוסר גם את האשרה, או שצריך לעבוד את האשרה עצמה חוץ מאשר את העבודת כוכבים שהוא תקע שם למטה כדי לאסור את האשרה עצמה? זאת כמו שראינו מחלוקת רבנן ורבי שמעון. כן, כלומר המחלוקת היא מחלוקת רבי שמעון ורבנן, איזו היא אשרה שנחלקו בה רבי שמעון וחכמים. כל שיש תחתיה עבודת כוכבים, רבי שמעון אומר כל שעובדים אותה, כן, ורק אז היא נאסרת, ולפי רבנן מספיק ששמו שם עבודת כוכבים, זה כבר אוסר את האשרה, גם אם לא עבדו את האשרה במפורש, כי אנחנו אומרים אל תהיה תמים, לא במקרה תקעו שם את עבודת כוכבים דווקא דחת האשרה הזאת, ונראה שהאשרה היא חלק מהטקס. עכשיו אומרת הגמרא, איזו היא אשרה סתם? לפי דברי רש"י, ויש כמה ראשונים שחולקים עליו פה, אבל אנחנו כרגיל נראה בשיטתו של רש"י, השאלה הזאת היא פותחת עניין חדש, זה לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו. אומרת הגמרא עכשיו, תן לי סימנים של עץ שאני פתאום יכול לבוא יום אחד ולהכריז עליו במעמד לא חגיגי שהוא אשרה. איזה סימנים יש? איך אני יודע מה זה אשרה ומה לא? איזו היא אשרה סתם? כן, לא ראיתי למטה עבודת כוכבים, לא תקעו שם, לא השתחוו לעץ הזה. מה זה, האם יש נסיבות שבהן אפשר להכריז על אשרה בתור אשרה, למרות שלא עבדו אותה במפורש? מחלוקת רב ושמואל. אמר רב, כל שכומרים יושבים תחתיה ואין תואמים מפירותיה. רב אומר, אם יש שם כינוס של עובדי עבודת כוכבים, לא סתם, אלא של הכמרים של עבודת כוכבים, ואתה רואה שהם נזהרים שם שלא לאכול מהפירות של האילן. האילן הזה יש לו פירות בשלים ועסיסיים, תאווה לעיניים. כל מה שהיד רוצה זה לשלוח את היד ולאכול מהפירות העסיסיים, אבל הם נזהרים ולא עושים את זה. סימן שהם מקדשים אותם, לכן סימן שזה עבודה זרה, סימן שהעץ הזה זה אשרה. ושמואל אמר, שמואל אומר אפילו בתרחיש יותר קיצוני. אפילו אמרי אני אתמרי לבי נצרפי אסור דרמי בישיחרא ושאתי לי ביום עדן. אפילו שאתה רואה שמתאספים שם הכמרים של העבודה הזרה, ואומרים ככה, שכים לפי תומה, ואומרים, אתם יודעים, את התמרים של העץ הזה, של התמר הזה, אנחנו נשמור העבודה הזרה הזאת שנקראת בשם בין איץ ושם. כן, נשים מזה שחר. אז אומרת הגמרא, מה שמול אומר, מה אנחנו למדים מכאן? שהם הולכים דווקא מהתמרים האלה לעשות שחר לעבודה זרה, זאת אומרת שהעץ המסוים הזה משוייך כנראה לעבודה הזרה של הבין איץ, ולכן למה הם באו לעשות דווקא מהפירות שלו? אתה שחר לעבודה זרה, סימן שהעץ עצמו גם הוא עבודה זרה, ולכן הוא נאסר אפילו בסתם. אמר המימר, אמרו לי, סבי דפומפדיטה, הלכתה כשמואל. וגם פה פוסק הרמב"ן, כמו סבי דפומפדיטה, כמו שאומר המימר, שבאמת הלכה כשמואל, למרות שבדרך כלל באיסורים הלכה כרב, המקרה שלנו, מכיוון שמדובר כאן באיסורי עבודה זרה, שזה חומרה דחומרה, לכן המחמיר יותר, שמואל, נפסקת הלכה כמוהו. ואומרת המשנה עכשיו, אנחנו מדברים כאן על מי שנהנה בזה שהוא ישב בצל של העבודה הזרה, האם מותר, האם אסור, מתי כן, מתי לא. פה יתחדש לנו חידוש גדול, שבן אדם יכול להיות תמה מעצם העובדה שהוא ישב מתחת לעץ של אשרה. יש פה תומעה שרשי מסביר שהיא תומעה דרבנן. גם פה יש דעות הראשונים שחולקות על רשי ואומרות שזו תומעה דאורייתא, אבל רשי מסביר, והתוספות פה גם מסכימים איתו, שהתומעה שעליו מדובר כאן זו תומעה דרבנן ולא תומעה דאורייתא. דאורייתא יש תומעת מת, תומעת שרץ, תומעת נידה, זרה, לא שמענו על תומעת עבודה זרה, אבל רבנן גזרו תומה על עבודה זרה שלא יבוא ליהנות ממנה, וזה אחד החידושים בסוגיה הקצרה שנראה פה עכשיו. אומרת המשנה, לא יושב בצילה, כן? הוא לא יושב, בן אדם אסור ליהנות מהצל של העבודה זרה, הכוונה לא שהוא מתיישב מתחת לאילן עצמו, כי זה ברור שזה נעשה, אלא לפעמים כאשר השמש לא נמצאת בדיוק מעל, מאמצע השמיים, אלא נמצאת באלכסון, אז בן אדם יכול ליהנות מהצל של האילן גם אם הוא לא יושב ממש תחתיו. על זה מדובר כאן, זה החידוש. ואם ישב טהור, הוא לא נטמע במקרה כזה. למה? כי הוא לא ישב מתחת לעבודה זרה ממש ולא יעבור תחתיה. כאן הכוונה שהוא עובר ממש מתחת לענפים של האשרה, ואם עבר תמה. למה? כי האילן הזה, האשרה הזאת הילה עליו, ותכף נראה שיש דעה שכמו שבאמת יש תאומת אוהל, יש תאומת אוהל גם בעבודה זרה. הייתה גוזלת את הרבים ועבר תחתי התאור. אם האילן הזה ניטה ליד דרך רבים, והבן אדם עבר שם לתומו, זה היה שם כביש, הייתה שם מדרכה, הוא נסע שם, לא הייתה לו שום כוונה לעבור מתחת לעבודה הזרה, הוא עבר שם לתומו כי האילן הזה התפשט, הענפים שלו התפשטו, ולקחו חלק מהדרך הזאת של דרך הרבים, לכן ברור שהוא הלך שם לפי תומו. לכן אומרת המשנה, במקרה כזה עבר תחתיה טהור, למרות שהוא עבר מתחת לענפים עצמם, אבל הוא נטהר מכיוון שברור שהוא עבר שם רק מכיוון שזה דרך הרבים, הוא עבר שם לפי תומו. אומרת הגמרא, לא יושב בצילה, ככה כתוב במשנה. אומרת הגמרא, פשיטא, מה זה ברור שהוא אסור לשבת בצילה, הרי אנחנו יודעים שאסור ליהנות מעבודה זרה. מה החידוש פה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא נצריכה אלא לצל צילה. כן, מה ההבדל בין צילה של האשרה לבין צל צילה? יש פה כמה הסברים. נלך לפי ההסבר של רש"י. רש"י אומר כאן שכשאילן מטיל צל, אז יש לצל הזה שני חלקים. יש צל שמוטל על ידי גופו של האילן עצמו, וזה הצל הכי עבה. כן, מסתכלים על זה, רואים שזה הסבר פשוט ונכון, כמובן. לא שאנחנו צריכים להגיד את זה, אבל רואים את זה בעיניים, שהצל מתחלק לשני חלקים. יש צל שהוא ממש צל, שזה הצל שמוטל על הקרקע על ידי רוב רובו של האילן, ויש כזה שנוצר רק על ידי החלקים העליונים של האילן, משהו שהוא צל כבר יותר קלוש, שם השמש כבר באופן חלקי כן מצליחה לחדור לאזור הזה, זה נקרא בשם צל צילה. אז צילה זה מה שמוטל על ידי רוב רובו של האילן, צל צילה זה מה שמוטל רק על ידי חלקו של האילן, באופן שהשמש נמצאת באופן אלכסוני, ולכן חלק מהשמש מצליחה להבקיע גם במקום שנראה שהוא קצת מוצל. השאלה היא איזה מהחלקים האלה באמת אסור בהנאה. אומרת הגמרא, זה החידוש פה. לא נצרכה אלא לצל צילה. כלומר שהצל צילה זה מה שאומרת המשנה, שאפילו בצל צילה של העשירה גם אסור לשבת, אסור ליהנות מזה. אומרת הגמרא מכלל, בצל קומתה אם ישב תמה. אם אתה אומר שבצל צילה הוא טהור, סימן שבמקום החמור יותר שזה צל קומתה, זה הצל העיקרי, אם הוא ישב, כן? אז הוא טהור. כן? אפילו לצל קומתה נמי אם ישב טהור. כן? כי המשנה לא מחלקת בין צל צילה לצל קומתה. והכה משמלן, כן? זה אומרת המשנה, לא. זה לא החידוש. אפילו לצל קומתה נמי אם ישב טהור. כלומר, גם אם ישב בצל קומתה, גם אז אם הוא ישב טהור, ומה החידוש במשנה? והכה משמלן, אפילו לצל צילה לא ישב. שאפילו בצל צילה יכול בינינו להגיד, רגע, זה קל יותר. בצל קומתה אני מבין שאסור לי ליהנות כי זה הצל העיקרי, אבל בצל קומתה שזה צל כזה חלקי יותר, הייתי אומר אולי שם מותר לי לשבת. והמשמלן בצל צילה, כן, שגם בזה אסור לשבת, אבל אם הוא ישב, אז הוא באמת טהור בשני הסוגים של הצילים, גם בצל צילה וגם בצל קומתה. בשני המקרים הוא יהיה טהור אם הוא ישב שם, כי בסוף כל סוף זה רק צל, וזה לא יושב מתחת לענפים עצמם. איקא דמתנא לה הסיפא. יש כאלה ששונים את השקלבטריא של רבא בר בר חנא בשם רבי יוחנן על הסיפא, ולא מדובר כאן על הסיפא של המשנה, אלא מדובר כאן על הסיפא בדברי הרישא. הרישא יש לה שני חלקים, כתוב ולא ישב בצילה, ואם ישב טהור, ואחרי זה כתוב ולא יעבור תחתיה, ואם עבר טמא. אז מה מדובר כאן? על המשפט הראשון, לא ישב בצילה ואם ישב טהור. הרישא זה לא ישב בצילה, הסיפא זה אם ישב טהור. לפי ההסבר הקודם, מה שאומרת המשנה מתייחס לרישא, לא ישב בצילה. לפי ההסבר השני, ההסבר של רבא בר בר חנא ושל רבי יוחנן הולך על הסיפא של המשפט הראשון של אם ישב טהור. זה מה שמתכוון פה הגמרא לומר. איקא דמתנא לה הסיפא, הסיפה במשפט הראשון של הרישה, ואם ישב טהור. המשנה, הגמרא מצטטת פה שלא לנו אי הבנות על איזה סיפה מדובר. כן? כי על זה שואלת הגמרא, אם הוא ישב טהור, זה פשיטה. מה זאת אומרת זה פשיטה? הוא לא ישב מתחת לאילן עצמו. ברור שהוא יהיה טהור. למה שנאסור אותו? למה שנטמא אותו? אבל הוא לא ישב מתחת לאילן. אין פה אוהל. אמר רבא בר בר חנא רבי יוחנן, לא נצרכה אל אצל קומתה. כן? מה שמשמע, משמע לנו המשנה פה, שלצל קומתה, אם הוא ישב, אז הוא אפילו בצל קומתה, הוא טהור. למה? מכיוון שכאמור הוא לא ישב מתחת לענפים עצמם, אלא בכל זאת מדובר כאן בצל אלכסוני, הוא לא יושב מתחת לאילן עצמו. אז אומרת הגמרא, מכלל דלצל צילה, אפילו לכתחילה ישב? אם אתה אומר שאפילו בצל קומתה זה עד כדי כך קל, שאם הוא ישב אז הוא טהור, יוצא מכאן שצל צילה שדרגה יותר קלה מזאת, אז כנראה גם התוצאה תהיה בדרגה אחת יותר קלה. מה זה דרגה אחת יותר קלה? שאפילו מלכתחילה מותר לשבת שם. האם באמת זה כך? יש מצב שבעקיפין מותר ליהנות מהשירה? ואתה אומר, לא, לא על זה מדובר. הקמה שמלנדה, אפילו לצל קומתה, אם ישב טהור. מה שהמשנה רוצה לחדש, שאפילו לצל קומתה, שהייתי אומר שמכיוון שזה הצל העיקרי, הייתי אומר שבכל זאת אם ישב שם יהיה תמה, כמה שבלן שהוא נטהר. אבל בעניין של מלכתחילה לשבת תחת הצל של האשרה, זה נאסר אפילו אם ישב תחת צל צילה, כלומר לפי שני ההסברים. גם ההסבר הראשון בדברי רבא בר בר חנא בשם רבי יוחנן, גם לפי ההסבר השני, אין הבדל בין צילה לבין צל צילה. כל ההבדל הוא בהסבר של המשנה, איפה החידוש בדברי המשנה. זה ההבדל בין שני ההסברים, אבל לתוצאה הסופית, לעניין שהלך למעשה, אין הבדל בין שני ההסברים, אלא מה שאומר רבא בר בר חנא בשם רבי יוחנן, שגם בצילה וגם בצל צילה מלכתחילה אסור לשבת, אבל אם ישב, טהור. ועוד אומרת המשנה, ולא יעבור תחתיה, ואם עבר תמה. אומרת הגמרא, מה הטעם? למה באמת אם הוא עבר מתחת לעבודה, לעשירה הזאת, למה זה מטמא אותו? אומרת הגמרא, אי אפשר דליקה תקרוב את עבודת כוכבים. אי אפשר, אין מצב כזה שיש לנו עשירה, ואין מתחת לענפים של העשירה תקרוב את עבודת כוכבים. כי ופה מסבירים הראשונים שזה כדי להתאים את ההלכה הזאת גם לדברי רבי שמעון, שראינו ונראה עוד מעט בהמשך, שבאמת כדי לאסור את העשירה מסתם מתחתיה או לידה או כמו בגל שראינו במשנה, אז יש שם כנראה גם תשמישי עבודת כוכבים. וברגע שבן אדם עובר מתחת לאילן, אז האילן מאהיל עליו ועל עבודת כוכבים עצמה, וזה מה שאוסר אותו באופן דומה לטומאת מת. כן, ומאיפה למדת את העניין הזה שאפשר להשוות את טומאת המת לעבודת כוכבים? שאגב, אני שוב חוזר אומר, לדעתו של רש"י זה איסור די רבנן. כלומר, הפסוק שנראה כאן זה אסמכתא בעלמא. אומרת הגמרא, אני אביא לך אסמכתא כי זו דעתו של רבי יהודה בן בטר. אומרת הגמרא, לפי מי הולכת המשנה שבאמת אוסרת טומאת אוהל במקרה כזה על האילן שמאהיל על הבן אדם ועל תשמישי עבודה תקרובת עבודת כוכבים? אומרת הגמרא, זו דעתו של רבי יהודה בן בטר. איפה הוא אמר את זה? דתניא, ראינו את זה לעיל בדף ל"ב במסכתנו, שמה אומר רבי יהודה כדלהלן. דתניא, רבי יהודה בן בטר אומר, מניין תקרובת עבודת כוכבים שמטמאה באוהל? כלומר שאם עבר מתחת לאילן ותחת לאותו אילן הייתה שם גם תשמישי עבודה זרה, זה מטמא את הבן אדם, שנאמר, יש לנו פסוק בתהילים כ"ו, כן, שמתאר את חטא בעל פאור, כתוב ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. אומר רבי יהודה בן בטר, מה זה, איזה מין פסוק זה? מתחיל לדבר איתי על עבודה זרה ומסיים בטומאת מת, מה הקשר? אומר רבי יהודה בן בטר, מה זאת אומרת מה הקשר? יש פה קשר, התורה פה באה להשמיע לנו משהו, שיש מצב שבו יש טומאה בעבודה זרה שדומה לטומאת מת. ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, מה מת מטמא באוהל, אף תקרובת עבודת כוכבים מטמא באוהל. והמשנה שלנו שאומרת ואם עבר טמא, הולכת לפי רבי יהודה בן בטר, כי מדובר כאן בהנחה הזאת שאם יש שם עשירה יש מתחתיה גם איזשהו סוג של תקרובת עבודה זרה שהיא יותר חמורה מאשר העשירה עצמה, ולכן היא מאהילה על הבן אדם היהודי ועל התקרובת, ולכן היא אוסרת אותו בדומה לטומאת מת. וההלכה האחרונה שראינו במשנה, שאם הייתה גוזלת את הרבים, עבר תחתי הטהור. עכשיו הגמרא שואלת, ההלכה הזאת היא מלכתחילה או בדיעבד? היא באה לעבר או עובר? כן, זה נוסח של הגמרא שמטרתו להגיד עבר, הכוונה רק בדיעבד, אם הוא עבר אז הוא באמת טהור אבל מלכתחילה אסור, או שצריך להגיד עובר תחת תחתי הטהור, כלומר מלכתחילה מותר לעבור תחת השערה כזאת שגוזלת את הרבים, הכוונה היא נדחקת ולוקחת נתח מרשות הרבים, היא גדלה על המדרכה ואין אפשרות לעבור, או שיש אפשרות לעבור במקום אחר. זה מה שהגמרא תעמיד פה, יש או אין אפשרות אחר? אומרת הגמרא, רבי יצחק בן אלעזר משמי דחזקי אמר עובר, עובר זה הניסוח שמשמעותו מלכתחילה. רבי יוחנן אמר אם עבר רק בדיעבד. אומרת הגמרא, מה שנראה לכאורה כמחלוקת ברורה בין רבי יצחק בן אלעזר וחזקי מצד אחד ורבי יוחנן מצד שני, רק הוא מחלוקת, זה בכלל לא מחלוקת ולא פליגה, אין מחלוקת ביניהם. למה? כי הם מדברים בנסיבות שונות. הדאיכא דרכא אחרינא, הדאיכא דרכא אחרינא. במקום שבו יש דרך אחרת ובכל זאת הוא עבר שם, אז באמת מלכתחילה אסור, אבל אם עבר, אז הוא באמת טהור. אבל איפה שמלכתחילה מותר, זה אם אין דרך אחרת, אז שם מלכתחילה מותר לעבור, מותר לעבור שם. ומביאה עכשיו הגמרא מעשה ברב ששת שהיה כידוע סומה, היה סגי נהור, כמו שקוראת לזה הגמרא, וההנהגה של רב ששת לא מתאימה פה לכאורה לא לדעה של רבי יצחק בן אלעזר בשם חזקיה וגם לא לדעה של רבי יוחנן. זה מה שתשאל הגמרא, איזה מין הנהגה הוא עשה פה? כן? אומרת הגמרא, היה פה מעשה שרב ששת עמד לעבור בדרך של רשות הרבים, שבה העשירה, הייתה שם העשירה שהייתה גוזלת את הרבים. אמר לי, כן, רב ששת לשמי, הוא אמר לשמה שלו, למשמש, למשבק שלו, כמעט להתם ארהיתני, כשנגיע לשם תן לי סימן ונתחיל שלנו לרוץ בשביל לעבור כמה שיותר מהר את הקטע המזוהם רוחנית הזה שעוברים מתחת לעצים של העבודה הזרה. תחת לענפים של העשירה הזאת. אומר את הגמרא, איך ידיע מי, על מה נולבה? כן, יש דרך אחרת או אין דרך אחרת? אי דלקא דרכא אחרינא, למה להרי איתני? מישרא שרי. אם אין דרך אחרת, מה הוא צריך לרוץ? הרי לפני רגע אמרנו שמותר מלכתחילה לעבור שם, אפילו בהליכה איטית. ואי דאיכא דרכא אחרינא, ואם יש דרך אחרת, כי אמר הרי איתני, מישרי? אם יש דרך אחרת, מה יעזור לו שהוא רץ? אסור לו לעבור שם בכלל? לא ראינו שמותר לו לרוץ? אומרת הגמרא, לעולם דלייקא דרכא אחרינא. מודר ודאי שמדובר כאן שאין דרך אחרת, כי אם הייתה דרך אחרת, היית מעלה על הדעת שרב ששת ידחות את עצמו ללכת דווקא תחת העשירה? ודאי שלא. עלם בכל זאת הוא רץ, והאדם חשוב שאני. כן, אומרת פה הגמרא, המסר חזק מאוד, חשוב לזכור. אנשים חשובים, כאלה שהולכים, לא משנה איך הם הולכים, אבל כאלה שיש להם השפעה על הציבור, צריכים להיזהר כפל כפליים. כי בן אדם יכול להגיד, אם הוא הולך ככה, נו, אני לא צדיק כמור, לי מותר גם יותר קל. אז רב ששת רוצה להעביר פה מסר, אומרים, תראו, אפילו אני, שמותר לי ללכת פה, אני מתאמץ לקצר את הזמן, כמות הנשימות שאני צריך לנשום מהאוויר המזוהם הזה שתחת ענפי העבודה זרה, רוצה לקצר את זה כמה שיותר. אז מי שיראה את העיוור, הזקן, רב ששת, מגייס את שארית כוחותיו כדי לרוץ מתחת העבודה הזרה, יבין כמה זה חמור. זה המסר שבא רב ששת לשדר פה לעולם. ועוד אומרת המשנה, זורעים תחתי הירקות בימות הגשמים ולא בימות החמה. כלומר, מתחת לעבודה הזרה מותר לזרוע ירקות בימות הגשמים. למה? כי בימות הגשמים בדרך כלל אין שמש, ולכן העשירה לא מטילה צל, ולמחרות הירקות שם למטה שצריכים את הצל לא נהנים מהעשירה. אבל לא בימות החמה. למה? כי בימות החמה שיש שמש קופחת, אז אם הוא זורע ירקות מתחת לעשירה, נמצא שהירקות האלה נהנים מהצל, ואז הירקות נהנים מהצל של העבודה הזרה, ואז אסור לאכול אותה. והחזירין, כלומר חזרת, שזה עלי חסה, כידוע בז'רגון של הגמרא, כמו שרואים מסרט פסחים בעניין של ליל הסדר, אז חזרת זה עלי חסה, אז לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. למה? מכיוון שלגבי החזרת הזאת, היא לא כל כך צריכה את השמש, היא יותר צריכה את הצל. ולכן נמצא שהחזרת הזאת היא תהנה מהעשירה גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, ולכן זה נאסר תמיד. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, לפני שהנביאה נושרת עליהם ואב עליהם זבל. רבי יוסי חולק על חכמים שברישה, ואומר שגם ירקות, כאלה שלפי חכמים מותר בימות הגשמים, אומר רבי יוסי, הם גם בימות הגשמים נאסרים. למה? מכיוון שבימות הגשמים העלים של עשירה נושרים והופכים להיות לחלק מהזבל שמזבל את הירקות שגדלים שם שלמטה, ואז נמצא שיש פה זבל שהמקור שלו מהעשירה, ונמצא שהגידולים האלה נהנים מהעשירת עבודת כוכבים הזאת, ולכן אסור לאכול אותה. אומרת הגמרא,
לפני כן אמרנו שאסור אפילו לעבור תחתיה, אז איך מותר לזרוע?
כן, אז אתה צודק בעניין הזה. אז בוא נחכה פה עוד שתי שורות בגמרא. התשובה באופן עקרוני זה שיש דרגות שונות של הנאה מעבודת כוכבים, ומכיוון שלעבור תחתיה זה נאסר רק לפי רבי יהודה בן בטרה, כמו שאמרנו מקודם, לפי רבנן זה מותר. למה? מכיוון שהוא נהנה בעקיפין. אבל אם הוא נהנה מהעלים עצמם שהופכים להיות לחלק ממה שהוא אוכל, זה כבר הנאה יותר חמורה, וזה נעשה. כן? אומרת הגמרא, לימימא דרבי יוסי סבר זה וזה גורם אסור. כן? נמצא, לפי מה שראינו בדעתו של רבי יוסי, זה שזה וזה גורם אסור. זה וזה גורם אסור, זה סוגיה מרתקת ביותר שנמצאת במקומות שונים בש"ס. נגיד פה רק דוגמה, מילה אחת על העניין הזה. זה וזה גורם אסור, הכוונה היא מה קורה כשנוצר משהו כתוצאה משילוב של שני גורמים. גורם אחד מותר והגורם שני אסור. המקור של הסוגיה הזאת היא מסכת פסחים, בדף כ"ו. שם מדובר שם על מצב שבו למשל יש מצב שבו בן אדם עפה פת באמצעות תנור שהוא הסיק אותה בעצים שהם לקוחים מהשרה. אז הפת הזאת, איך היא נאפתה? הרי העיקר של החום מגיע מהדפנות של התנור. אבל מצד שני, אפשר להתעלם מהעובדה שהעצים של האשרה הם אלה שחיממו את התנור הזה מלכתחילה. אז על מה אני מסתכל? על האיסור שנוצר כתוצאה מדפנות התנור שזה כשר, או מהחום שהגיע מהעצי אשרה? יש המחלוקת בין רבי לבין חכמים, האם התנור יוצן או יוטץ. זה המקור לעניין שזה וזה גורם. זה הגמרא שם מביאה הרבה מאוד מקרים. אבל בעיקרון המושג הזה שנקרא זה וזה גורם מדבר על מערכת שמייצרת איסור באמצעות שני גורמים שאחד מהם מותר, השני הוא אסור. אם אתה אומר, רגע, זה נוצר לדבר מותר, אז זה מותר. או אתה אומר, אבל בכל זאת יש שם איזה מרכיב שהוא אסור, אז אולי זה יאסר. אז לכאורה מדברי רבי יוסי במשנה שלנו יוצא שזה וזה גורם אסור ורבנן שחולקים עליו מתירים. האם זה באמת כך? על כך ועוד, בעזרת השם מחר.